בקבלה אנחנו יודעים לכל דבר יש שורש רוחני, שורש שמיימי. אומר האריז"ל, אתה רואה עץ שצומח, יש שורש עליון בשמיים שצמח ומכוחו נעשה העץ הזה. אתה רואה עלה שנובל, עלה שנופל בשלכת, יש אור עליון למעלה שנשר ומכוח זה העלה הזה נפל. אין דבר שקורה בעולם הזה שאין לו שורש בעולמות העליונים. כתוב בזוהר בפרשת שמות דף ט"ו עמוד ב' על אחד מחכמי הזוהר שפעם ראה סוג מסוים של עץ מאוד נדיר, מאוד פלאי. יש צמחים פלאיים מאוד שיש להם, רואים עליהם דברים מאוד מעניינים, צורת הצמיחה שלהם. אז הוא התחיל לבכות. הוא אמר, אם היו יודעים איזה שורשים עליונים יש לעץ ההוא, והבני אדם לא יודעים את הסודות הגדולים של אותם השורשים העליונים, הוא היה מצטער על שחסר לאנשים את החוכמה לדעת את השורשים העליונים של כאלו דברים פלאיים. כל דבר יש לו שורשים עליונים. מה חשוב לנו כל כך לדעת את זה? יש לבן אדם כל מיני מצבים בחיים, מצבים יותר טובים ומצבים פחות טובים. אומר האריז"ל, אם האדם ידע איך להמשיך אור לשורשים העליונים של נשמתו, על ידי זה כל המצבים שלו יהפכו להיות הרבה יותר טובים. היה בעל שם טוב זצ"ל, לפני כ-270 שנה בערך, הוא היה עושה הרבה נפלאות גדולות. אז הוא סיפר פעם, הסביר לתלמידיו איך הוא מרפא חולים. אומר, הוא מסתכל ברוח קודשו לראות מה השורש של אותו הסבל שיש לו אותו אדם שבא לפניו. הוא רואה בעולמות העליונים איפה חסר אור, וזה הגורם את אותה הצרה שבשביל זה באו אליו להתפלל. אומר, אז הוא עושה כוונות, ייחודים שיש להם כוח לכוונות האלו להמשיך את האור בעולמות העליונים, ואותו המקום שחסר בו אור הוא ממלא אותו באור, ואז ממילא אותו אדם ניצול מכל אותם הצרות. פתאום מוצאים איזה רופא שמרפא אותו, פתאום מסתער אותו אדם שהיה רודה בו נהיה חבר שלו, ועוד כל מיני ישועות, כל בעיה והפתרון שלה. אבל הכל תוצאה שהאורות העליונים סודרו כמו שצריך. ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה, וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. משה רבנו הולך בודד במדבר עם הצאן, והוא רואה סנה, שיח, בוער באש ולא נשרף. פלא. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? איך זה שהוא לא נשרף? אש בוערת והוא נשאר חי, טרי. וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ואז השם ברך מצווה אל משה רבנו להוציא את עם ישראל ממצרים. בדיבור הראשון של השם יתברך אל משה, מה כתוב? ויאמר משה, משה, ויאמר הנני, פעמיים משה. למה הוא אמר פעמיים משה? לכל אדם יש נשמה, ועוד נשמה שנייה יותר גבוהה שנמצאת בשמיים, שורש הנשמה שלו. דיבור אחד הוא משה, זה הולך לשורש הנשמה. דיבור אחד לענף של הנשמה. אנחנו רואים אותו דבר אצל אברהם אבינו בעקדה. בסוף פרשת וירא, אז כתוב שמה, ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר הנני. פעמיים אברהם כתוב. אבל יש פסק, יש בטעמים של התורה טעם שנקרא פסק, קו שמפריד בין אברהם הראשון לאברהם השני. זה פה בפרשת וירא, פרק כ"ב, פסוק י"א. אותו דבר אצל יעקב אבינו. בפרשת ויגש, לפני שהוא יורד למצרים, בפרק מ"ו, פסוק ב', ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, פעמיים יעקב. אבל גם כאן יש פסק בין היעקב הראשון ליעקב השני. אבל אצל משה רבנו, בפרשת שמות, בפרק ג', פסוק ד', ויאמר משה, משה, ויאמר הנני, אין פסק ביניהם. כתוב בספרי הקבלה, זה הזיכוך השלם של משה, שלא היה שום מסך בין המשה העליון בשמיים, שורת נשמתו, לבין משה פה בעולם הזה. היה לו דבקות שלמה בהשם יתברך. הוא הסיר את כל תאוות הגופניות, נקי מכל תאווה גופנית לחלוטין. דבוק בהשם יומם ולילה בלי הפסקה. וכתוב אחרי זה בפסוק הבא, ויאמר אל תקרב הלום, שאל נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. כתוב מבואר בביאור הגל לתיקוני זוהר, שהשאל נעליך הזה זה היה משהו דק של זוהמה שנתפס בו על ידי שבת פרעה נגעה בו כשהצילה את החיים שלו כשהוא היה תינוק. את הזוהמה הזאת לנקות זה היה בשאל נעליך הזה. היה לו שלמות של הקשר עם השם יתברך, וזה היה שורש הגאולה. כתוב בחז"ל על מה שבפסוקים הבאים, כתוב שמשה רבנו בענוותנותו אמר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח, תמצא שליח אחר, אני לא ראוי לזה, קטונתי. אמר לו השם יתברך, אם אתה לא גואל אותם, אין מישהו אחר שיגאל אותם עכשיו. הם עלולים להישאר עוד הרבה הרבה שנים במצרים אם אתה לא תגאל אותם. למה? היה צריך את השלמות של החיבור להשם יתברך שהיה למשה רבנו, כדי לזכות בזכות לגאול אותם. אז יש שני השורשים של גאולתן של ישראל. השורש הראשון, התפילות העצומות שעם ישראל עשו, ויצעקו בני ישראל אל האלוקים. השורש השני, הדבקות העצומה שהיה למשה רבנו. אבל יש כאן שאלה, מי שלמה ויצעקו? כל עם ישראל צעקו, או רובם לפחות, אבל משה רבנו זה איש אחד, איך זה מועיל? מבואר בחז"ל, עם ישראל הם מחוברים הנשמות שלהם. אם אדם אחד זוכה להתחבר חזק חזק להשם יתברך, זה מביא ישועות לכל עם ישראל כולו. אין לנו מושג איזה ישועות לכל עם ישראל מביא כל אחד ואחד אם זוכה להתחבר בחוזקה אל השם יתברך, בפרט אם זוכה להתחבר הרבה זמן רצוף. אי אפשר לתאר איזה ישועות שזה מביא לכל עם ישראל כולו. שמעתי פעם מאדם נאמן, אני לא יודע אם יש לי רשות להגיד את השם, שהוא שאל את אחד מגדולי המקובלים של הדורות שלפנינו, איזה מוסר הוא יכול להציע לו, איזה ספר מוסר ללמוד, ספר מוסר שיעזור לו להחזיק מעמד במתח רוחני גבוה, בדרגה רוחנית גבוהה הרבה זמן. איזה ספר יש שיכול לתת לו את הכוח הזה? כי אפילו אם אדם זוכה לעלות, קשה הרבה זמן להחזיק מעמד. כתוב בתהילים במזמור כ"ד, אומרים את זה בשיר של יום בתפילה ביום ראשון לימי השבוע, אז כתוב שמה, לדוד מזמור, לאדוני הארץ ומלואה תבל ויושבבה, כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות יכונניה. מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי אישו. אומר הגר"א, מה זה מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? אומר, לעלות זה לעלות, יקום זה להחזיק מעמד להישאר גבוה. אומר, לעלות הרבה עולים, להחזיק מעמד להישאר גבוה לא הרבה מחזיקים. אז הוא שאל אותו, את אותו אחד מגדולי המקובלים של הדורות שלפנינו, עצה, איך, איזה ספר שידריך אותו, איך להחזיק מעמד הרבה זמן למעלה, בלי ליפול. אמר לו משפט אחד, הדרך הכי טובה לזה, זה אם אדם זוכה לדעת, שכל העולם כולו עומד על כמה אנשים בודדים. דהיינו, יחידי סגולה, ולא חייב להיות שמישהו יודע מהם בכלל, שזוכים להיות כל הזמן מחוברים חזק חזק להשם יתברך, בלי ליפול, ברצף, אבל מחוברים חזק. המחשבה הדבוקה בהשם יתברך, השתפכות הנפש להשם יתברך, יומם ולילה. עליהם העולם עומד. למה אני אומר את הדברים? לא בשביל שנחפש את אותם האנשים, או שנכבד את אותם אנשים, לא. לא בשביל זה אני אומר את הדברים האלו. בשביל שכל אחד ואחד מאיתנו ישתדל להידבק בדרך הזאת. לדעת כמה הערך הגדול של חיבור להשם יתברך. זה מביא אור גדול בכל העולמות, שהאור הזה הוא המביא הכי הרבה ישועות בעולם. לכל העולם כולו. ובידינו הדבר. גם מי שלא יכול לעשות את זה כל הזמן. אם אדם עושה את זה רבע שעה, זה כבר דבר גדול. אם אדם עושה את זה שעה עוד יותר, אם אדם עושה את זה כמה שעות עוד יותר, אם אדם עושה את זה כמה ימים, אחת כמה וכמה כמה שבועות, זה דברים העומדים ברומו של עולם. ומשה רבנו, הוא היה המושלם ביותר בדבר הזה, מיום שנברא העולם ועד היום. אז לכן אמר לו השם יתברך, אם אתה גואל אותם, מוטב. ואם לא, הם יצטרכו, היו צריכים לחכות עוד הרבה הרבה שנים. עד, היה עלול להיות אפילו עד עוד 190 שנה. כי השם ברך אמר לאברהם, הבינו, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. והם יצאו למעשה אחרי 210 שנה. למה? השם ברך עשה להם טובה והחשיב את ה-400 מלידתו של יצחק אבינו. אז 190 שנה הם חסכו על זה בזכות משה רבנו. אם משה רבנו לא היה, אז היו צריכים לחכות עד עוד 190 שנה. זה הכוח של אדם יחידי, על ידי שהתחבר להשם ברך בשיא החיבור. אין קץ לערך של החיבור להשם יתברך. אבל זה לא בסופרמרקט קונים את זה. העולם צועק נגד זה. אדם הולך ברחוב, הוא רואה מכוניות נוסעות. למה הן נוסעות? רובם נוסעים בשביל להשיג כסף או דברים דומים לזה. אז זה מכניס לבן אדם השפעה לחפש דברים גשמיים. אדם צריך להיות חזק בדעתו, לדעת הרוחניות זה הכל. הכל נמדד רק ברוחניות. להתנער מקטנוניות הדעת, אומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א לספר יצירה פרק ראשון. בסופו, תכלית בריאת כל העולם, תכלית בריאת האנושות, תכלית בחירת עם ישראל לעם, תכלית מתן תורה, הכל עבור מה? שכל אחד מעם ישראל יהיה מחובר חזק במחשבתו להשם יתברך. זה השיא של התכלית. זה תמיד נכון, אבל בימים האלו, שהם הימים של ההכנה ליציאת מצרים, זה נכון פי כמה וכמה. כי זה היה שתי ההכנות המרכזיות. התפילה של עם ישראל להשם יתברך, והדבקות הנוראה של משה רבנו. אומר האריזל, כל שנה ושנה, בימים של החגים, באור חזק על נשמותיהם של עם ישראל, מאותו האור שדרכו היה ישוע, דהיינו. בכל פעם שהיה לעם ישראל צרה, ואחרי הצרה באה ישוע, אם זה היה במצרים, כשזכו לצאת ממצרים ולקריאת ים סוף, ואם זה בחג שבועות, שזכו למתן תורה, ואם זה בחנוכה, שזכו לישוע לנצח את היוונים והנס של פח השמן, ואם זה בפורים, שזכו להינצל, לא רק להינצל, אלא להכות באויביהם, שהרגו המונים באויביהם. הצורה שבה השם ברך עשה את זה, את הנס, על ידי שהשם ברך הביא אור רוחני קדוש מאוד, על נשמותיהם ועל שורשי נשמותיהם של עם ישראל. מה זה על שורשי נשמותיהם? לכל יהודי, מלבד הנשמה שיש לו כאן, בעולם הזה, בתוך הגוף שלו, יש לו עוד חלק של נשמה שנקרא שורש הנשמה, למעלה בעולמות העליונים. והמצב של האדם בעולם הזה, תלוי במצב של שורש נשמתו בעולם העליון. והשם יתברך הביא אור רוחני על נשמותיהם ועל שורשי נשמותיהם של עם ישראל. ומכוח זה באו הישועות. וההערה הזאת חוזרת בכל שנה ושנה. באותם התאריכים של החגים, הערה מאותו הסוג. האור הזה מוזכר בתפילה, בברכת שים שלום, בסוף 18. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. מה אור פניו של השם יתברך מביא? כל הדברים הטובים. תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. כל הדברים כולם שורשם באור הגדול, האור הרוחני. אנחנו יודעים מפרשת בראשית שהמפלה הכי גדולה שהיה לבני אדם בעולם קרתה ביום הראשון לבריאת העולם, בחטא של עץ הדעת, שאדם הראשון הצטווה לא לאכול מעץ הדעת, והוא נכשל, הוא אכל מעץ הדעת. איך הוא נכשל? בא הנחש ופיתה את, אז הנחש היה יכול לדבר, הוא היה קרוב למציאות של בני אדם. אחרי החטא הוא נפל, אבל קודם היה קרוב למציאות של בני אדם, והוא פיתה את האישה לאכול מעץ הדעת והיא אכלה, ואז היא הלכה ופיתתה את האדם הראשון. כתוב בספר הבאיר, ספר הבאיר זה ספר קבלה קדמון מאוד, הוא קדום אפילו לספר הזוהר, כך כתוב בערב אחידה בספר שם הגדולים. כתוב בזוהר בפרשת פנחס בדף רש מם דלד, שכל דברי חכמנו זיכרונם לברכה במשניות ובגמרות, הכל זה על פי תורת הקבלה, אבל זה בצורה נסתרת. יש הפשט הפשוט נראה משהו של תורת הנגלה ומוכבה בזה סודות של תורת הקבלה, אבל הספר של חז"ל שבו תורת הקבלה בגלוי זה ספר הזוהר, אבל לפניו כבר ספר הבאיר. ספר הזוהר התחבר על ידי רב שמעון בר יוחאי. ספר הבאיר מיוחס לרבי נחוניה בן הקנה, שהיה מרבותיו של רבותיו של רבי שמעון בר יוחאי. אז כתוב בספר הבאיר, איך התחיל חטא עץ הדעת? זה לא התחיל פה בעולם הזה, כמו שחושבים, בהנחש אמר לאישה, בא אישה אמרה לאדם, לא. זה השלבים המאוחרים יותר, השלב הראשוני מה היה? כשהשם התברך, אחרי בריאת האדם, הודיע לאדם שהוא יהיה שולט על כל החי בעולם. וכך כתוב בפרשת בראשית פרק א' פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. אומר השם יתברך לאדם וחווה, השם ימשלו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. גם לפני כן, מיד שהשם ברך אמר על בריאת האדם, עוד לפני שהוא ברא אותם, אז כבר כתוב וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. אז שוב, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. אומר הזוהר שכלול בזה שהם ישלטו אפילו על המלאכים. במילים עוף השמיים, מה הכוונה עוף השמיים? הפירוש הפשוט זה העופות. יש לנו עופות, זה הנשר, הדרור, כל העופות שטסים בשמיים. אז למה זה נקרא עוף השמיים? הם לא בשמיים, הם למעלה, זה בכיוון של השמיים, אבל הם לא מגיעים לעת השמיים. אז בדרך הפשעת, הפירוש, קוראים לזה עוף השמיים, כיוון שהם גבוה, אפילו זה באמת לא בשמיים. אבל זה בא לרמז שהם ישלטו גם על המלאכים, שהם באמת נמצאים בשמיים. גם עליהם האדם הראשון היה אמור לשלוט. ומלאך אחד, רשע, שקוראים לו סמך מם, בכינוי מכנים אותו בקצרה, הוא כאב לו הדבר שהאדם הראשון ישלוט עליו. אז מה הוא עשה? הוא החליט להחטיא את האדם, ועל ידי זה האדם ייפול מהדרגה שלו ולא יוכל לשלוט עליו. אז איך הוא יכל להחטיא את האדם? אם הוא היה מתגלה לאדם, והאדם היה רואה איזה מלאך רע, אדם הראשון היה בעל דרגה גבוהה לרוח הקודש להבין על מלאכים, אז אולי היה מצליח עליו. אז המלאך הזה התלבש בנחש, זאת אומרת ניצוץ מהמלאך הזה, הרע הזה, נכנס בנחש. ואז הנחש הלך לפתות את חווה. אם אדם הוא לא יכל, אדם היה נביא גדול, הוא לא יכל לפתות אותו. אז הוא הלך לפתות את חווה, ופיתה אותה לאכול מזה, ואז חווה הלכה ופיתתה את אדם. זו תוכנית מתוחכמת, קומבינה שלמה הוא עשה פה, איך להחתית את הבן אדם. אבל מאיפה הכל התחיל? מלחמה למעלה. שאותו המלאך לא הסכים שישלוט באדם הראשון. ואז הוא באמת הצליח את כל התוכנית הזאת להחתיר את אדם הראשון, ואז אדם הראשון ירד מהדרגה שלו, והפסיק לשלוט עליו. לאדם הראשון היה אחד מצאצאיו, שהיה נקרא חנוך. הוא היה הדור השביעי בעולם. דהיינו, לאדם הראשון בהתחלה היה שני בנים, קין והבל, ואז קין הרג את הבל, ועל ידי זה קין ירד מהדרגה שלו, ואז אדם הראשון, אחרי יותר מ-100 שנה, הוליד את שט, זה היה בן של אדם הראשון, שממנו ההמשך של, של היקום בעיקר, לשט היה בן שקראו לו אנוש, לאנוש היה בן שקראו לו קנן, לקנן היה בן שקראו לו מעללאל, כל זה מה שאני אומר כתוב בחומש, בפרשת בראשית, ולמעללאל היה בן שקראו לו ירד, ולירד היה בן שקראו לו חנוך. לחנוך היה בן שקראו לו מתושלח, למתושלח היה בן שקראו לו למח, וללמח היה בן שקראו לו נוח. נוח של תיבת נוח, זה הדור העשירי בעולם. היה 10 דורות מאדם הראשון עד נוח. אדם הוא הראשון, ונוח הוא העשירי. השביעי, קראנו פה, קראו לו חנוך. על חנוך כתוב בתורה, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. מה הכוונה? כתוב על זה במסכת דרך ארץ זוטה. מובא גם בתוספות יבמות דף ט"ז עמוד ב', שחנוך הלך חי לשמיים. כמו אליהו הנביא, הוא לא מת חנוך, הוא נכנס חי לגן עדן. כתוב שבמסכת דרך ארץ זוטה יש בערך 10 אנשים שזכו להיכנס בחיים לגן עדן. והוא אחד מהם. והוא חנוך, כשעלה לשמיים חי, נעשה, חלק ממנו נעשה מלאך, שנקרא ממתת, ממתת, תת, רש ואבנון. זה מלאך קדוש מאוד, שאומר הגרא בביאור הגרא לתיקוני זוהר, שהוא שולט על כל המלאכים. זה חלק מחנוך נעשה. חלק אחר, אומר האריזל, נעשה עוד יותר גבוה מזה, נמצא בגן עדן של הצדיקים, במקום גבוה מאוד. אבל, אומר הגרא, זאת אומרת שחנוך זכה לחזור למדרגה שהייתה בהתחלה לאדם הראשון, שהוא שולט על כל המלאכים. אדם הראשון הפסיד את זה על ידי המכשול, אפילו שהוא חזר בתשובה והתכפר לו, אבל להגיע לדרגה הזאת בחזרה הוא לא הגיע. וחנוך הוא זה שקיבל את הדרגה הזאת, הדור השביעי באדם הראשון. אז כשיש מלחמה, המלחמה מתחילה במקום אחר, זה לא איפה שאנחנו רואים. המלחמה מתחילה כל בשמיים למעלה. ולעם ישראל ניתן הכוח לפעול דברים אפילו למעלה בשמיים. להתפלל ולהתחנן, ואז לשנות את שורשי הדברים לטובה, וממילא את הענפים. מה שיש לנו פה בעולם הזה, זה הענפים. הבסיס זה השורשים שנמצאים בעולמות העליונים. כשאדם יש לו איזה צרה, איזה סבל, יזעק להשם יתברך. מעמקי ליבו, מעמקי נשמתו, ואז על ידי זה, בשורשים של הדברים, נעשה השינוי לטובה. אם אנחנו רוצים לתקן בשורשים, זה בתורה הקדושה. אדם יכול להפוך את כל המצבים שלו בחיים, על ידי מה? על ידי להתקרב להשם יתברך. כמה שאדם יותר מתקרב להשם יתברך, כל הישועות באות מזה. זה כתוב לנו בחומש פעמיים, בחומש דברים. אחד פרשת כי תצא לצד הטוב, ואחד בפרשת וילך לצד השלילי. אז נתחיל מן הדברים השלילי כדי לסיים בצד הטוב. כתוב בפרשת וילך, זה בחומש דברים, אחת הפרשיות האחרונות, שכשעם ישראל סבלו את הצרות שהם סבלו, אז מה הם אמרו? אז אומרת לנו התורה, בפרשת וילך פרק למד א', והסתרתי פניי מהם, כך אומר השם, כך אמר השם ברך, והסתרתי ועזבתים, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוקיי בקרבי, מצאוני הרעות האלה. זה הם אומרים עם ישראל, מה גרם את הצרות? הלא על כי אין אלוקיי בקרבי. הכל מתחיל מהלא על כי אין אלוקיי בקרבי. ולצד הטוב, כתוב לנו בפרשת כי תצא, בפרק אף ג' אומרת לנו התורה, בפסוק תתוו, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא יראה בך הרבעת דבר ושב מאחריך. מה אומרת לנו התורה? כל הניצחונות במה תלוי? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך. שני דברים, גם להציל את עם ישראל וגם להכות באויב. כשאנחנו שואלים את עצמנו מה יהיה עם הגרעין האיראני, אנחנו צריכים להתפלל להשם, כי ברגע שהשם ברך יחליט, אין גרעין שם באיראן, ברגע אחד הכל מתמוסס. אז זה אנחנו צריכים להפנים לתוכנו את הדבר הזה. כל בעיה שיש פה בעולם הזה, יש לה שורש בעולמות העליונים.